למה לאנשים מסוימים נראה שתמיד יש כסף, בעוד שלאנשים אחרים נראה שהכסף פשוט נוזל בין האצבעות? כן, יש קשר מסוים בין כמה כסף אתה מכניס, מה הקריירה שאתה נמצא בה וכל מיני דברים כאלה, לבין כמות הכסף שנמצאת בחיים שלך, אבל כולנו מכירים אנשים פחות חכמים, פחות מוכשרים, אולי אפילו עם קריירות פחות נוצצות, אבל שעדיין בסופו של יום מצליחים שיהיה להם הרבה יותר כסף. אני לא מדבר כמובן על ירושות ודברים מהסוג הזה, אלא פשוט אנשים שהצליחו דרך כל מיני תחומים ובכל מיני דרכים לעשות ולייצר שפע כלכלי משמעותי עבורם ועבור המשפחות שלהם בצורה שונה ואחרת. ומצד שני, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עבודות טובות, קריירות נוצצות, מאוד מוכשרים, ומשום מה הכסף, משום מה כאילו לא רוצה להישאר אצלם. והדבר הזה הוא דבר מאוד 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 משמעותי שאותי העסיק מאוד. אני הולך לתת לכם משהו כמו 20 פחות או יותר כלים, רעיונות, קונספטים, תפיסות, מחשבות, דברים שיעזרו לכם למגנט שפע ולמגנט כסף לתוך החיים שלכם. חשוב לי להגיד שאף אחד מהדברים האלה לא בדיוק עובד בפני עצמו. חלק מהדברים האלה אתם פשוט שמעתם אולי, אולי חשבתם עליהם, אולי מישהו כבר אמר לכם, ואולי הצלחתם למצוא בקלות איזושהי דוגמת נגד, איזשהו מישהו או מצב בחיים שלכם שבו לכאורה פעלתם בדיוק לפי העיקרון הזה, ועדיין זה לא עבד לכם, עדיין זה לא הצליח לכם. והאמת היא שצריך שפחות או יותר כל הדברים האלה יקרו ביחד באותו זמן כדי ששפע יזרום לתוך החיים שלנו. אז מה שאני מציע לכם לעשות זה להקשיב איתי לרשימה, ולא בהכרח לחשוב על מהם הדברים שאתם עושים הכי טוב, אולי עליהם אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם או משהו כזה, אבל לשים לב מה אולי אתם מפספסים, איפה אולי הנקודות שבהם השפע זולג מתוך החיים שלכם. אפשר ממש להתייחס לזה ככה, הרבה פעמים אני חושב שמשתמשים במטאפורה הזאת, ששפע זה כמו מים, ואם יש לכם דלי, אז אחד, כדאי לכם שיהיה לכם דלי גדול, אבל שתיים, כדאי שלא יהיה לכם חורים בדלי. כי אז, כמה שאתם רק תמלאו מים לתוך הדלי, הכל פשוט תמיד ינזול. וכל אחד מהעקרונות האלה או מהכלים האלה שאני אתן לכם היום, יכול להיות כלי שסותם חור בדלי הזה, והוא בדלי השפע שלנו. אז בואו נתחיל בלי יותר מדי בלבולי מוח, כלי מספר אחד או רעיון מספר אחד. והקונספט הראשון או הכלי הראשון זה פשוט לדבר על כסף. לא להתבייש לדבר על כסף, לא לפחד לדבר על כסף, לא להתנהל עם כסף כאילו זה איזשהו דבר מלוכלך, סודי, אינטימי, שאסור לדבר עליו. ברגע שאנחנו הופכים את השיחות על כסף למשהו שלא נוכח בחיים שלנו, אנחנו בעצם מעלימים עין מהקונספט הזה של שפע במובן הכלכלי. אוקיי? אם אני לא יודע מה קורה איתי, אם אני לא מבין איך זה עובד, אם אני לא שומע או מדבר עם אנשים אחרים על כל מה שקשור לכסף שלהם, כמות ההזדמנויות שפשוט ייפלו לי בין הכיסאות, יחמקו לי בין האצבעות, היא פשוט אדירה וענקית. אם אני לא יודע, למשל, שאני עובד בעבודה מסוימת ומישהו אחר באותה עבודה מרוויח יותר ממני, אני לא יודע ללכת ולבקש או לדרוש או לרצות שיהיה לי יותר כסף. אם אני לא יודע כמה כסף, החלומות הגדולים שלי עולים, בין אם זה לטוס לטייל או לקנות איזשהו משהו יקר או whatever, אם אני לא יודע כמה זה עולה, אז איך אני יכול לתכנן את הרכישה או הקנייה של זה? אם אני לא יודע כמה כסף נשאר לי או כמה כסף גובים ממני על כל מיני שירותים, על כל מיני דברים שאני עושה, אז איך אני יכול לנהל את הכסף שלי? רוב האנשים מתייחסים לכסף כמשהו שלא כדאי לדבר עליו, והדבר הזה הוא חור שפע משמעותי בחיים שלהם. הכלי השני זה להתחיל לחשוב במושגים של ערך ולא רק במושגים של זמן. רוב האנשים שהם רוצים להכניס יותר כסף לחיים שלהם, הם חושבים במושגים של זמן. הם אומרים איך אני יכול לעבוד יותר, איך אני יכול לעשות יותר, איך אני יכול, לא יודע מה, לעבוד שעות נוספות, למצוא עוד עבודה, להשקיע יותר זמן בעבודה כדי להרוויח יותר כסף. אם במקום זה אני אתחיל לחשוב איך אני מייצר יותר ערך, אז כל התפיסה שלי הולכת להשתנות. כל התפיסה שלי, כל צורת הפעולה שלי הולכת להשתנות. אם תסתכלו על כל האנשים הכי עשירים בעולם, אוקיי? הם לא עובדים פי מיליון מהאנשים העניים בעולם, נכון? הם עובדים אולי יותר בחלק מהזמן, אולי פחות, אולי הם עובדים יותר כי הם נהנים מזה, אולי הם עובדים יותר כי הם אובססיביים, אבל בכל מקרה, לא בכל כך הרבה יותר. העניין הוא שהם מוצאים דרך למנף את הערך שלהם, מוצאים דרך לייצר הרבה יותר ערך להרבה יותר אנשים בצורה הרבה יותר טובה. מעבר לזה, גם כשאני מתמחר את אם אני עצמאי, אני מתמחר את השירותים שלי, הרבה עצמאים חושבים, אוקיי, כמה זמן המשימה הזאת עומדת לקחת לי, כמה זמן הדבר הזה דרוש ממני, ולפי זה הם מתמחרים את השירות שלהם. אבל לפעמים אני יכול לתת שתי שירותים שלוקחים לי את אותה כמות זמן, אבל עבור הלקוח ייתנו ערך שונה בצורה מאוד 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 גדולה. אם אני מפסיק לחשוב במונח של זמן, של כמה זמן ניקח לי כבר לעשות את זה, ואני חושב במושג של כמה ערך זה יכול לתת ללקוח, פתאום הדרך שבה אני חושב על כמות הכסף שאני יכול לקבל נהיית אחרת לחלוטין. פתאום אני יכול לחשוב במונחים של הרבה יותר כסף, הרבה יותר השפעה, הרבה יותר ערך, ולא בהכרח יותר זמן. אתם יכולים ממש לעשות לעצמכם ניסוי מחשבתי במה שאתם עושים עכשיו, ולשאול את עצמכם, וזה ככה משהו שלקחתי מג'ים רון. תחשבו לרגע כמה כסף אתם מרוויחים על שעה. אם אתם שכירים, אתם אמורים לדעת את זה. אם אתם עצמאים, אז תחשבו כמה כסף אתם מקבלים על שעה של העבודה עצמה. נגיד אם אתם עורכי וידאו או קוסמטיקאית או מאמן, אז מה השכר השעתי שלכם? ופחות או יותר תחלקו את זה בשלוש. כי פחות או יותר על כל שעה שאנחנו מתעסקים בעבודה שבה אנחנו עוזרים ללקוח כלשהו, אז יש עוד איזה שעתיים מסביב, בין אם זה הנהלת חשבונות, שיווק, התעסקות, זה כמובן לא נכון בכל עסק, אבל זה איזשהו כלל אצבע. תבינו כמה אתם מקבלים בשעה. ואז תשאלו את עצמכם, האם אפשרי להיות שווה או לתת ערך שהוא פי שתיים יותר גדול מזה בשעה? והתשובה היא שאם אנחנו נהיה מספיק יצירתיים, התשובה תהיה כן, ואם יכול להיות פי 4 או פי 8 או פי 16 או פי 32 או פי 64 או פי 128, והתשובה היא תמיד תהיה להכפיל ב-2, והתשובה היא כמעט תמיד תהיה כן. ושוב, יש מקומות שאתם תגידו, גל, אבל אני בונה ציפורניים, כאילו אני לוקחת 200 שקל, כמה אני כבר יכולה לקחת? 400 לא נראה לי, אבל בטח לא 800, בטח לא 1600, והתשובה היא שזה לא בדיוק נכון. ויש אנשים מסוימים, אני בטוח בזה, ושוב, אתם תראו איך האנשים האלה כנראה עומדים בהרבה מכלי השפע שיש כאן, אוקיי? שלמשל עושים ציפורניים לשחקניות לפני סרטים או לפני אירועים, למפורסמים לפני אירועים, ואני בטוח שהם לוקחות הרבה יותר, ואם זה מפורסמים בהוליווד, אז זה הרבה 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 יותר, ואם זה מישהי שעושה ציפורניים לנשים של מיליארדריות או מולטי מיליונריות מאוד מאוד עשירות, אז כנראה שהיא לוקחת הרבה יותר, ואם יש לה איזשהו סקיל מיוחד שהיא מציירת דברים על ציפורניים או משבצת עליהם, לא יודע מה, זהב ויהלומים או whatever, אז היא יכולה לקחת הרבה 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 יותר. והדבר הזה הוא נכון בכל תחום, ואני בכוונה לוקח את הקצה כדי להבין שבאמצע יש הרבה אפור, ויש המון 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 מקום להגדיל את הערך שלנו. ואם התחום שלנו לדעתנו מגביל את הערך שלנו, כנראה זה מגבלה שהיא בתפיסה ובתודעה שלנו, ולא מגבלה בתחום, אבל תמיד גם אפשר לעבור תחום. הדבר השלישי, הכלי השלישי שלנו זה אומץ או אמונה. אם אני לא מאמין בעצמי, אם אני לא חושב שאני יכול לייצר הרבה ערך, אם אני לא חושב שזה אפשרי עבורי להרוויח הרבה יותר כסף, הרבה פעמים אני לא אעשה את הצעדים שנדרשים כדי לעשות את זה. לצורך העניין, אם אני אחשוב על ההקשר הזה של ערך, אם אני לא יהיה אמיץ לבקש פי שתיים יותר כסף, אני אף פעם לא אקבל פי שתיים יותר כסף. אם לא תהיה לי את האמונה שאני יכול מתישהו להגיע למצב שאני שווה פי שתיים או פי ארבע או פי שמונה או פי 16 יותר כסף, אני בחיים לא אעשה את זה. אם לא יהיה לי את האומץ להבין שגם אם אני אדבר על כסף, לא יסכלו אותי בכיכר העיר, אם לא תהיה לי את האמונה שהכל יהיה בסדר, אז אני לא אצליח לעבוד על אומץ, לשחרר את את המחשבות האלה ולעשות את הפעולות, זה כלי סופר חשוב. אנשים אמיצים מושכים לחיים שלהם שפע. הכלי הרביעי שלנו זה לעשות דברים ששווה לדבר עליהם. תראו, רוב האנשים עושים דברים ושואלים אותם, מה אתה עושה? הם לא מתלהבים להסביר על זה. Okay, או שהם לא יודעים להסביר על זה, או שהם חושבים שאנשים אחרים לא יבינו את מה שהם עושים לעומק, או שהם מסבירים את מה שהם עושים בחוסר התלהבות. נכון, הם אומרים, אני עושה ציפורניים, או אני מאמנת, אני מתכנת, אני בונה אתרים, אוקיי? וכל הדברים האלה, שוב, אין שום ביקורת לגבי שום דבר מהדברים האלה. השאלה היא איך אני עושה את זה, איך אני תופס את איך שאני עושה את זה וכן הלאה. ואם אני תופס את איך שאני עושה את זה בצורה חזקה ועוצמתית, אז אני יכול לבנות את הדבר הזה כמשהו שבאמת באמת שווה לדבר עליו, כמשהו גדול, אוקיי? אם תחשבו על זה, זה לא מקרי שאנשים, רוב האנשים המאוד עשירים שעושים הרבה כסף, אוקיי? עושים משהו שהוא מאוד משמעותי, שנותן המון ערך להרבה אנשים שווה לדבר עליו. עכשיו, גם אם הם עושים משהו מאוד מאוד לכאורה אפור ומשעמם, עדיין זה דבר ששווה לדבר עליו. אפילו אם תחשבו למשל, סתם נאמר על מישהו שעוסק ב, לא יודע, אני מנסה עכשיו מקצועות משעמם, בהנהלת חשבונות או בניהול השקעות, בסדר? דברים לדעתי די משעממים. אבל כשבן אדם עושה את זה בקנה מידה ענק, כשבן אדם חושב בענק על התחומים האלה, אז בדרך כלל מה שהוא עושה זה הוא עושה את ההנהלת חשבונות, ושהוא עושה את הניהול השקעות בסכומים אדירים של כסף, והוא משפיע על המון 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 אנשים, אז מאוד מאוד שווה לדבר על איך אנחנו מנהלים את ההשקעות שלנו, על איך אנחנו מנהלים את החשבונות שלנו, על איך אנחנו מנהלים את החברות שלנו, אוקיי? ובוודאי שכשאנחנו רוצים ליזום פרויקט חדש, שווה לעשות דברים מראש שווה לדבר עליהם. כי אם אני עושה משהו שלדעתי לא שווה לדבר עליו, אני לא מביא לשם אנרגיה, אתם כבר תראו איך זה גם מתחבר לעוד עקרונות פה, אבל בסופו של דבר, האפקט תמיד יהיה יותר מצומצם. ברגע שאני מתחיל לעשות דברים ששווה לדבר עליהם, אפקט הפה לאוזן צומח. ההתרגשות והאנרגיה שלי צומחת. התדר שלי פשוט נהיה אחר לגמרי. הכלי החמישי זה לדעת לדאוג לעצמנו. רוב האנשים, או הרבה מאוד אנשים, דואגים רק לעצמם, ואז, שוב, אולי זה לא מספיק אם אין שאר הדברים, אבל יש הרבה אנשים שמצליחים כן לחשוב במונחים של ערך, שמצליחים כן להרחיב את התודעה שלהם, אבל אז הם לא דואגים לעצמם. וחבר'ה, זו טעות מאוד 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 גדולה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות הכלי הזה שמכיל את כל השפע, שיודע לנתב את כל השפע, שמסוגל לתת את כל הערך הזה לעולם. אז אם אני לא יודע לדאוג לעצמי, ועכשיו כשאני אומר לדאוג לעצמי, אני מדבר בכל המובנים, גם במובן הפיזי, זאת אומרת, לדאוג לעצמי שאני ישן מספיק, שאני יאכל מספיק, שאני אקבל את הצרכים הפיזיים והרגשיים שאני רוצה כדי שהחיים שלי יהיו טובים. לדאוג לעצמי להגשים את החלומות שלי, לדאוג לעצמי לרגש את עצמי, לדאוג לעצמי שיהיה לי כיף בחיים. אבל זה מעבר לזה. זה גם לדאוג לעצמי במסע ומתן, זה גם לדעת לדרוש את מה שמגיע לי, זה גם לדעת לשים את האינטרסים שלי במקום גבוה, ולא לתת לאנשים אחרים לדחוף רק לצד שלהם. אוקיי, זה דבר שאני מאוד חטאתי בו בעבר, ועדיין לפעמים אני חוטא בו, ואני רואה שרק על הדבר הזה המון פעמים, אני מצליח לייצר כמויות מטורפות של שפע, אני חושב שבהרבה מהדברים האחרים ברשימה פה, אני די טוב, לא בהכל כמובן, ואז מה שקורה זה שאני יוצר כמות מאוד גדולה של שפע, ובסוף הרבה מהשפע הזה מגיע לאנשים אחרים, ובתקופות שלמות בחיים שלי הרגשתי שכמות מטורפות של שפע עוברות דרכי, ושום דבר כמעט לא נשאר אצלי ולעצמי, מהסיבה הפשוטה שלא ידעתי לשים את האינטרס שלי קדימה, לא ידעתי להגיד, אוקיי, כולם יכולים להרוויח, זה מעולה, גם אני צריך להרוויח. כל אחד דואג שהוא מרוויח, זה מצוין, כל אחד צריך לדאוג שהוא ירוויח, אני צריך לדאוג שאני מרוויח, אוקיי? וזה דבר מאוד 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 חשוב. הכלי השישי זה להיות מישהו ששווה לדבר עליו. אם בכלי הרביעי דיברנו על לעשות דברים ששווה לדבר עליהם, אז בשלב שש זה להיות מישהו ששווה לדבר עליו. הרבה אנשים לא מבינים את זה. אבל אם שני אנשים עושים את אותה עבודה, לא בהכרח זה אומר שהם יקבלו את אותו כסף. וזה גם לא בהכרח אומר שהם ייתנו את אותו ערך. כן, כן, זה לא בהכרח אומר את זה. עכשיו, אני מתכוון כמובן לא בהקשר של, לא יודע מה, איזושהי אפליה או משהו כזה, אלא משהו הרבה יותר עמוק. יש אנשים מסוימים, בחיים שלכם גם, שאם הם יגידו לכם משהו, יתנו לכם עצה מסוימת, אתם תיקחו אותה בשתי ידיים, אתם תיישמו אותה, ולכן היא תיתן לכם המון ערך, ואתם תהיו מוכנים שלם הרבה כסף על העצה הזאת, כי אתם יודעים שהיא תיתן לכם המון ערך. מצד שני, יכול להיות שמישהו אחר בחיים שלכם ייתן לכם בדיוק את אותה עצה, אחת לאחת, אבל אתם לא תיישמו אותה, כי אתם לא תופסים מהבן אדם הזה. ואז אתם לא תהיו מוכנים כמובן לשלם על העצה הזאת, למרות שזו אותה עצה. זאת אומרת, שתי אנשים שנותנים את אותה עצה, יכולים לתת כמות ערך שונה לגמרי בתלות של מי שהם. מה אנשים אחרים יודעים עליהם, מה אנשים אחרים חושבים עליהם, כמה אנשים אחרים סומכים עליהם. אז אם אני רוצה להפוך להיות מישהו שאנשים אחרים סומכים עליו, שאנשים אחרים מעריכים אותו, זה כלי שפע מטורף. בסופו של דבר קשה מאוד להרבה תפקידים בכירים להגדיר מה בדיוק המיומנויות שמנהל בכיר צריך, ששותף עסקי צריך, שצריכים להיות בכל מיני מקומות, ובסוף להרבה אנשים יש הרבה חוזקות. אבל בסוף, הפרסונה, מי שאנחנו, המיתוג האישי שלנו, איך שאנשים אחרים תופסים אותנו, אוקיי? גם ברמה החיצונית, שזה כרגע מה שנדבר עליה, ועוד שנדבר גם על הרמה הפנימית, זה כלי שפע אדיר. בוא נגיד ככה, בעשר שנים הראשונות שלי בקריירה הזאת, כמנחה סדנאות ומרצה ומאמן ומטפל, וגם בתוך העולם הזה כעצמאי, הייתי צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לייצר לעצמי הזדמנויות, כדי להגיע למקומות שבהם אנשים נמצאים שאני יכול אולי לייצר איזה משהו עסקי, לקדם איזה משהו, לעשות איזה משהו, זה היה צריך להיות עבודה מאוד מאוד קשה באופן יחסי. עם השנים, לאט לאט, בצורה הדרגתית, דאגתי להפוך להיות מישהו כזה ששווה לדבר עליו, ששווה להיות חבר איתו, ששווה להתחבר אליו. ובשנים האחרונות, רוב ההזדמנויות העסקיות הגדולות שמגיעות אליי, מגיעות אליי פשוט בצורה פסיבית. אנשים מגיעים אליי, מציעים לי המון 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 הזדמנויות, ואני צריך הרבה פעמים להגיד לא או כן, לפי מה שאני רואה שנכון ומתאים לי. זה לא דבר שקורה מעצמו, זה דבר שקורה מתוך מיקוד. עכשיו, אצלי זה כמובן דרך העניין של ההרצאות והפודקאסטים וכל הדברים האלה, יוטיוב, whatever, גם לפני אינסטגרם, הפעולות שעשיתי במכללה והכל. אבל זה לא חייב להיות ככה. יש מתכנתים ומנהלי פיתוח שהם כאלה, יש אנשי דיזיין או עיצוב שהם כאלה, יש אנשים כאלה שהם פשוט דואגים להיות כל כך מעניינים, כל כך טובים, כל כך מיוחדים, ששווה לדבר עליהם, שאנשים מנהלים עליהם שיחות מאחורי הגב, ושהם הופכים להיות מישהו כזה שאנשים רוצים בקרבה שלו, וזה מגנט שפע מטורף. הדבר השביעי או הכלי השביעי שלנו זה להיות בן אדם של יושרה, אינטגריטי ולעמוד במילה שלנו, אוקיי? יש עם זה אתגר כמו עם כל דבר אחר, בטח כשאתה בן אדם יזמי, כשיש לו המון הזדמנויות. הרבה מאיתנו או חלקנו, אם אנחנו אנשים יזמים, הכי כיף לנו זה להגיד כן על הכל, לרצות לעשות את כל המשימות, והרבה פעמים זה אומר שאנחנו לא נצליח לעמוד בכל מה ששמנו לעצמנו, בכל מה שהצבנו לעצמנו, בכל מה שרצינו לעצמנו. אבל זה מאוד 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 חשוב, ברגע שאנחנו קולטים, שאנחנו לא עומדים במילה שלנו, לתקן את זה כמה שיותר מהר, לדאוג כמה שיותר מהר, לסדר את זה, להתנצל, לשים את הדברים כמו שצריך, ומראש כמובן להיות בחשיבה, להיות במיקוד ולשים לב שאנחנו לא רצים מהר מדי ישר להגיד כן על הכל. לחשוב או ישר חס וחלילה להגיד דברים שהם כאילו כדי להדיר משהו שהם לא רלוונטיים. להיות בן אדם שאפשר לסמוך עליו זה להיות בן אדם שעומד במילה שלו, אוקיי? אם אני יודע שאני לא עומד במילה שלי, אז כשאני מבטיח דברים, אני כבר משדר בשפת הגוף שלי משהו שדוחה אנשים אחרים. אם אנשים אחרים כבר מדברים על זה שאני לא עומד במילה שלי, יהיה לי הרבה הרבה יותר קשה לייצר ערך, יהיה לי הרבה יותר קשה להתקדם ולעבוד בחיים. לעמוד במילה שלנו זה מגנט שפע מאוד מאוד משמעותי. הכלי השמיני זה להתנהג כמו בן אדם עשיר. אני לא מדבר על לקנות דברים סופר יקרים, להיכנס לחובות, לקחת הלוואות ודברים מהסגנון הזה, ממש לא. אבל במקומות מסוימים בחיים שלך, במקומות שבהם חשוב לכם או מעניין אתכם או מעסיק אתכם, תרשו לעצמכם לחוות איך זה להיות עשיר. יש דברים מסוימים שאולי מאוד מאוד קשה לעשות, אבל את רוב הדברים אפשר לעשות בלי לשבור איזשהו משהו. אם אתם מאוד מאוד אוהבים מכוניות ואתם חולמים על הפרארי, תזכירו פרארי לשעה, אוקיי? זה לא דבר שכאילו יותר קשה מלא יודע, הדברים אחרים שאתם מוצאים עליהם כסף. אם אתם מאוד 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 אוהבים פאן ופינוקים, אז קחו את עצמכם פעם אחת למסעדה ממש יקרה. אם אתם אוהבים בתי מלון וזה, קחו את עצמכם פעם אחת לאיזה סוויטה מטורפת במלון ממש יקר. שוב, תרגישו מה זה אומר להיות עשיר. ברוב המקרים אתם תגלו ששם אתם תפתחו לעצמכם מקומות אדירים של שפע. כי רוב האנשים לא מבינים בכלל מה זה אומר להיות עשיר. עכשיו, אני לא אומר שצריך לעשות את זה בכל דבר. צריך לעשות את זה בדברים שמעסיקים אתכם, בדברים שמעניינים אתכם, בדברים שמרגשים אתכם, בדברים שמושכים אתכם, שם לעשות את הפעולות האלה. וזה מתחבר אלינו לכלי 9. כלי 9 זה להסתכל לשפע בלבן של העין. רוב האנשים לא חושפים את עצמם בכלל למה זה אומר שפע. הם לא היו אף פעם בבית במרכאות כפולות של בן אדם מאוד מאוד עשיר. הם לא יודעים איך זה נראה. הם לא יודעים איך זה נראה בכלל הבפנים של מסעדה מאוד 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 יקרה, איך זה מרגיש להיות שם, אוקיי? הם רק אומרים, אוי, לא, למה לוקחים על סלט קטן 200 שקל, או whatever, אוקיי? פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בוחר להסתכל על זה באמת. אני רוצה לראות איך הדבר הזה באמת קורה. מעבר לזה, רוב האנשים, בגלל שהם חיים ותופסים כסף במונחים אבסולוטיים, הם מפספסים כמה שפע יש בעולם. הם רואים שחברה כמו Waze נמכרה במיליארד, או וואטסאפ נמכרו במיליארד דולר או איזה משהו כזה, אבל הם לא מבינים את המשמעות, הם לא מבינים שבסופו של דבר ישב שם בן אדם או כמה אנשים, לא משנה, וחתמו על צ'ק או עשו העברה בנקאית או whatever, לא משנה איך זה יתבצע, על מיליארד דולר. הם לא מבינים שכמו שהם חותמים על צ'ק של 3,000 שקל לסחירות של הדירה שלהם, יש אנשים שבדיוק אותו דבר חותמים על צ'קים של 30,000 על הסחירות של הדירה שלהם. הם לא מבינים את המקום הזה, למרות שהדבר הזה חשוף לעיני כל. איך שרוב האנשים מסתכלים? זה מסתכלים על כל מיני דברים, בין אם זה ברשת או בפרסומות או בכל מיני מקומות כאלה, שהם מאוד מאוד יקרים, ואומרים, אוי נו, זה כזה יקר, זה כזה מטורף, זה כזה פסיכי. במקום פשוט להבין שיש מלא אנשים שהדבר הזה שכל כך יקר בשבילכם ואתם לא מסוגלים לדמיין את עצמכם מוצאים עליו כסף, עבורם זה לא כל כך יקר. יש אנשים, אני מסכים, יש אנשים שבשביל הפוזה קונים רכב יקר וממשכנים את עצמם בהלוואות. אבל יש אנשים שיש להם בבית 10 או 12 או 14 רכבי יוקרה, זה לא מזיז להם, ואם מחר כל הרכבים האלה יישרפו, זה לא ישפיע על, אולי זה יבאס אותם, אבל זה לא ישפיע על הכסף שלהם, כי האחוז שכל הרכבים האלה מהכסף שלהם, מהעון שלהם, הוא פשוט זניח לחלוטין. יש אנשים שיכולים לקנות בתים פשוט מתי שבא להם, איך שבא להם, וזה לא מזיז להם, אבל אנחנו לא מסתכלים לשפע הזה בעיניים, כי אנחנו אומרים, או יותר נכון, כי זה גורם לנו להרגיש קטנים, כי זה גורם לנו להרגיש חלשים, כי זה גורם לנו להרגיש עניים. במקום להסתכל על זה ולהגיד, וואו, אני יכול לייצר לעצמי חלק מהדבר הזה, אני אומר, לא, לא, הדבר הזה כל כך מאיים עליי שאני מתרחק ובורח ממנו. הכלי העשירי שלנו הוא שונה קצת, ואני חושב שאולי לא שמעתם אותו כל כך, וזה הרעיון של לשחרר רגשות אשם. להרבה מאוד אנשים, בגלל, שוב, כל הדברים שדיברנו עליהם מקודם, יש את החוויה הזאת שאם אני לוקח הרבה כסף, או אם אני גובה הרבה כסף, או אם אני מבקש כסף, אז זה לא בסדר. אם אני מוכר, אז זה לא בסדר. אם אני משווק, אז זה לא בסדר. אם אני מבקש כסף, זה לא בסדר. כל דבר שקשור בלקחת כסף אל עצמי, זה לא בסדר. ויש איזה סיפור מאוד מאוד עוצמתי של, כאילו מטאפורה כזאת, לא יודע אם זה סיפור בדיוק, זה סוג של מטאפורה, ששמעתי מדיין קנדי שהיא מאוד 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 חזקה, על בן אדם שגדל לתוך תודעת שפע, אל מול בן אדם שגדל לתוך תודעת חוסר. והקונספט הוא כזה, שתי דוגמאות. ארוחת ערב, אמא, אבא, שתי ילדים. יש סיר של פירי תפוחי אדמה. אתם, כל אחד קיבל כף של תפוחי אדמה לצלחת, של פירי תפוחי אדמה לצלחת, וכולם אוכלים. יש עוד פירי תפוחי אדמה בסיר. אתם מסתכלים על הסיר, אתם רעבים, אתם רוצים עוד פירי תפוחי אדמה, אבל אתם מסתכלים מסביב לשולחן, אתם מבינים שיש שם עוד אנשים רעבים, אז אתם לא לוקחים עוד כף מהפירי תפוחי אדמה, ואם אתם לוקחים, אתם לוקחים כף קטנה עם קצת. מהצד השני, משפחה. אמא, אבא, שניים, שלושה ילדים, לא זוכר מה אמרתי מקודם, יש סיר ענקי של פירי תפוחי אדמה, הוא כל כך ענק שאתם יודעים, שלא משנה מה, זה לא ייגמר. מעבר לזה, יש במטבח עוד 10 סירים עם 10 תבשילים שונים. אתם אכלתם את כל הפירה שיש לכם בצלחת, אתם רעבים, אתם לא חושבים על זה 10 אלפיות שנייה, אתם פשוט לוקחים כף, לוקחים כמה פירה שבא לכם, שמים בצלחת ואוכלים ונהנים. וזה הרעיון הזה של רגשות אשם. לרוב האנשים יש כל הזמן רגשות אשם. הם כל הזמן מסתכלים כמה כסף יש, כמה כסף נכנס, כמה כסף יש בכל מיני מקומות, איך אני יכול לקחת קצת כדי לא לקחת יותר מדי, איך אני לא דורש יותר מדי לעצמי. במקום להגיד, יש שפע, יש כמות אינסופית של אוכל. ופה אנחנו נכנסים בהקשר הזה שלא רק שיש 10 סירים במטבח, יש סופרמרקט שאפשר לקנות ממנו כמה שרוצים, יש בעבר הסופרמרקט, יש את הרשתות הספקה הנוספות, יש אינסוף, לא ניתן לאכול את כל האוכל שקיים, לא ניתן לאסוף את כל הכסף שקיים. יש כל כך הרבה כסף, יש כל כך הרבה שפע בעולם, שגם אם תנסו בכל כוחיכם לקחת את הכל לעצמכם, תמיד יישאר פשוט עוד. זה כמו לנסות לנשום את כל האוויר בכדור הארץ, זה כמו לנסות לשתות את כל האוקיינוס. תשתו כמה שאתם רוצים, תנשמו כמה שאתם רוצים, זה בחיים לא ייגמר. תשחררו את רגשות האשם. ברגע שנשחרר את רגשות האשם, או יותר נכון, כל עוד אנחנו לא משחררים את רגשות האשם, לא משנה כמה נעשה את שאר הדברים, תמיד ברגע האחרון אנחנו נשאיר את הכסף על השולחן. תמיד ברגע האחרון אנחנו נגרום לכסף להגיע למישהו אחר. תמיד ברגע האחרון אנחנו נרגיש רע עם עצמנו שיש לנו כסף, ונעביר את הכסף הזה למישהו אחר. כלי 12 זה לא להסכים, כלי 11, נכון. לשחרר את הקונספט של הוגנות. מה זה אומר הוגן בכסף? מה זה אומר מחיר הוגן? אני רואה את זה כל הזמן בפייסבוק, באינסטגרם. מישהו מכיר עורך וידאו במחיר הוגן? מישהו מכיר צלם במחיר הוגן? מישהו מכיר בונה אתרים במחיר הוגן? סוכן ביטוח במחיר הוגן? מישהו מכיר בונה ציפורניים במחיר הוגן? מה זה להזזל מחיר הוגן? חבר'ה, מה זה מחיר הוגן? מחיר הוגן זה מחיר שמישהו מוכן לשלם אותו. ואם ברגע נתון, בנקודת זמן ספציפית, אוקיי, יש אנשים שמוכנים לשלם לכם יותר, זה בגלל שבעיניהם זה הוגן. אם אתם תנסו להיות הוגנים בעיני כולם, אתם תישארו תמיד עניים. אם אתם תבינו שאתם יכולים להיות הוגנים עבור חלק מהאנשים, לא הוגנים עבור חלק מהאנשים, וזה בסדר, ותבינו שכל עוד אתם לא לוקחים אקדח, מצמידים למישהו לרכה ואומרים לו שהוא חייב שלם לכם, כל עוד אתם לא מכריחים אף אחד, כל עוד אתם שמים את ההצעות שלכם החוצה, ומי שרוצה קונה, אתם בסדר. כל עוד אתם אומרים מה הציפיות שכר שלכם מראש בצורה ברורה והוגנת, אם יש מישהו שמוכן לתת לכם את השכר הזה, זה הוגן. אין דבר כזה הוגן ולא הוגן. בהקשר של הרגשות השם, תחשבו, ובעניין של ההוגנות, אנשים הרבה פעמים חושבים, איך אני לוקח לאנשים את הכסף? איך אני יכול לקחת לאנשים האלה את הכסף? באמת שזה משהו שגם אני לפעמים חוטא בו ונופל בו, ואני צריך עוד להשתפר בו. כי בסופו של דבר, מה שכולנו יודעים, האנשים האלה שהרבה פעמים אין להם כסף, אוקיי? הגיעו לשם בלי קשר אלינו, אוקיי? ואם עכשיו הם ישלמו לנו 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, לא משנה כמה כסף שהם רוצים לשלם לנו, בהנחה שהם רוצים לשלם את זה, זה לא שזה באמת מה שידרדר את מצבם. ברוב המקרים, האנשים האלה שלא יודעים להתנהל עם כסף, שאין להם תודעת שפע, לא בקטע שיפוטי וביקורתי כמובן, זה פשוט בגלל שזה איך שהם מתנהלים. והרבה פעמים אתם רואים את זה, שבן אדם שאתם אומרים לו, אוקיי, אל תקנה ממני, אני יקר מדי, או משהו כזה, או אולי אני אעשה לך הנחה, מיד אחר כך הולכים למתחרה, משלמים יותר כסף, או לוקחים אחר כך והולכים לזרה, או לאיזה חנות בגדים ומוצאים את הכסף, או לאיזה מסעדה ומוצאים את הכסף. בסופו של דבר, לכל אחד, וזה נקודה שצריך להשלים איתה, והיא קצת אולי רוחניקית, אבל צריך להשלים איתה. כל בן אדם מזמן את השפע שלו לחיים שלו. לכל בן אדם יש אחריות לכמות השפע שנמצאת וזורמת דרכו. זה שלבן אדם מסוים יש יותר או פחות שפע בחיים, זה לא קשור אליכם בשום צורה. זה אף פעם לא היה קשור, וזה בחיים לא יהיה קשור. הוא אחראי על תודעת השפע שלו. אם אתם חוסמים שפע מלהגיע לחיים שלכם, בגלל שאתם חושבים שאתם משאירים יותר שפע למישהו אחר, הדבר היחידי שאתם עושים זה עוול לעצמכם, ואתם לא באמת עוזרים לאף אחד. כלי 12 זה לא להסכים לתת תירוצים. לא להסכים, פשוט לא להסכים לתת תירוצים. ברגע שהמוח שלנו מתחיל לתת תירוצים, המוח שלנו מרחיק אותנו משפע. אני תמיד אומר את זה שאני רואה הרבה מאוד אנשים מאוד מצליחים, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שמתלוננים הרבה, אוקיי? לא מכיר אנשים עשירים, או אנשים שמושכים שפע משמעותי של כסף לחיים שלהם, והם גם נותנים המון תירוצים ומאוד מתלוננים. יכול להיות שיש כאלה, אבל זה יהיה מאוד 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 החריג, ולא הרגיל, אוקיי? ממש 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 לא הרגיל, אוקיי? אז כל פעם שאתם תופסים את עצמכם, נותנים תירוצים, פשוט תפסיקו עם זה. כל פעם שאתם מותנים את עצמכם, מתלוננים, פשוט תפסיקו עם זה. תלונות זה משהו שמוציא את האנרגיה של השליטה בחיים ממני. כשאני מתלונן על משהו, אני כאילו אומר לעצמי, אין לי שליטה, אין לי מה לעשות, זה לא בשליטתי, אין לי איך להשפיע על זה. ואנשים חסרי השפעה, אנשים חסרי שליטה, הם אנשים שמרחיקים שפע מהחיים שלהם ולא ממגנטים אותו. כלי 13, ואני חושב שעם זה אנחנו נסיים, ואנחנו פשוט נעשה חלק ב' לפרק הזה, כן, יהיה תודעת שפע חלק ב' עם עוד 13. אז אם אתם לא עוקבים עדיין, תעקבו אחרי הפודקאסט בפלטפורמה שאתם שומעים, בין אם זה ביוטיוב או בספוטיפיי או באפל או בכל מקום, תשימו עוקב. הכלי ה-13 להיום, והוא יהיה האחרון להיום, יש עוד 13 שלא הגענו להם, זה אין גבולות, יש רק מחירים. רוב האנשים מסתכלים על החיים ומסתכלים ואומרים, מה אפשרי ומה לא אפשרי. מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות. מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. והתפיסה הזאת היא פשוט תפיסה שמייצרת מגבלה מאוד 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 גדולה. בעצם, איך שאנשים עם תודעת שפע מאוד מאוד מפותחת חושבים, זה בכלל לא בצורה הזאת. הם חושבים בצורה של מחירים. הם אומרים, אני יכול לעשות הכל. הכל אפשרי עבורי. השפע האינסופי זמין לי בכל רגע. אבל לכל דבר יש מחיר, ואני בוחר איזה מחירים אני רוצה לשלם ואיזה מחירים אני לא רוצה לשלם. אנשים אומרים, אי אפשר פשוט, לא יודע מה, להיכנס לבנק ולקחת את הכסף. התשובה היא שכן אפשר, אפשר להיכנס לבנק עם אקדח ולקחת את הכסף. פשוט יש לזה מחיר, אוקיי? והמחיר של זה זה כנראה מחיר שאף אחד מכם לא רוצה לשלם, ואני חושב שלא כדאי לאף אחד לשלם. כי זה בעצם, שימו לב, זה למכור את הנפש הטובה שלנו, את המצפון שלנו, את הכוונה הטובה שלנו, ובמובן מסוים גם את החופש שלנו בשביל כסף. אנשים שמוכרים את הערכים הגבוהים שלהם בשביל כסף, אף פעם לא ישיגו כסף. תחשבו על זה, זה קצת כמו זוגיות. אנשים שמוכרים את הערכים הגבוהים שלהם, בשביל להיות בקשר עם מישהו או מישהי, הקשר הזה בחיים לא יחזיק, הצד השני תמיד יברח. ואם אני חושב מצד שני שלכל דבר אפשרי, הכל אפשרי, לכל דבר פשוט יש מחיר, האם אני יכול להעלות את המחיר שלה מוצרים שלי פי 2, כן, פשוט יש לזה מחיר, אולי חלק מהאנשים לא ירצו לקנות. האם אני יכול להוריד את המחיר שלי בחצי? מעולה, אני יכול, אני כן יכול, פשוט יש לזה מחיר, אולי אני אפסיד כסף. הכל, הכל, הכל אפשרי. להפסיק לחשוב במה אפשרי ומה לא אפשרי, ולהתחיל לחשוב מה המחיר, מה ההשלכה, מה הדברים שיקרו אם אני אבצע את הפעולה. אז חברים יקרים, נתתי לכם פה 13 כלים, 13 תובנות שקשורות לתודעת שפע ולמגנט כסף לחיים שלנו. אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד שאתם יכולים לקחת אותו לרמה הבאה בחיים שלכם. יש לי עוד 13 כאלה שאני פשוט יעלה אותם בפרק של שבוע הבא, זה יקרא תודעת שפע פרק ב' או משהו בסגנון הזה. אז שימו עוקב, שימו סאבסקרייב או משהו, כדי שכשהפרק הבא יעלה, אתם תוכלו לשמוע גם אותו. אוהב אתכם מלא ונתראה בפרק הבא.